אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אם עוד לא האזנתם לחלק הקודם של הפרק הזה, אז אני ממש מבקש, ייצרו כאן, לכו לפרק הקודם, הקשיבו לו, ורק אחרי זה חזרו לפה. שבועיים אחרי שאוריין, רועי, אורי ואני התחלנו לעבוד על רובו שאול, הגעתי למערכת תאגיד השידור הישראלי בירושלים, עליתי לקומה השלישית, וחיפשתי את החדר של מרסיה צוגמן, היועצת המשפטית שלנו.
היי!
שלום.
שלום.
עורכת הדין מרסיה צוגמן היא ממלאת מקום היועצת המשפטית של תאגיד השידור. בתור עיתונאי, אתה בדרך כלל פוגש את היועצים המשפטיים סביב איומים בתביעות דיבה. ומרסיה היא ממש אחלה. מה שכן, לא ידעתי איך היא תגיב לפרויקט המוזר הזה שהחלטתי להכניס את התאגיד לתוכו, רובו שאול. פחדתי שהיא תגיד לי שיש פה בעיות משפטיות, ושזה ייקח זמן לברר את זה, או כל מיני דברים כאלה, ולהפתעתי, מרסיה הגיבה אחרת לגמרי.
אני עובד על פרק שבמסגרתו אני מנסה להפוך לרובוט. Okay. אני רוצה לקחת את הקול שלי ולהפוך אותו למכונה. מכונה שאת יכולה להקליד לטקסט, ואז היא תדבר בקול שלי כמו שאני...
סיפרתי למרסיה את כל מה שאני זומם לעשות. איך יצרתי קשר עם אורי ועם רועי ואוריאן, ואיך אנחנו עובדים על להפוך את הקול שלי לרובוט, ואת כל מה שנוכל לעשות עם זה בעתיד המדהים שאנחנו בונים לנו, ובסוף בסוף, אחרי כל ניפוח המוח הזה, הגעתי לעיקר.
א', זה הכל חומרים של חיות כיס, וחיות כיס זה של תאגיד השידור, זה לא שלי.
נכון.
זכויות היוצרים הם של התאגיד. מה שאומר שאני צריך לראות שאני בסדר.
רגע, מה התאגיד מרוויח מזה? כי זה משהו חדש?
זה א', חדשני בטירוף. יש היום כלים כאלה באנגלית, בעברית אין. ואם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נהיה הראשונים, ואנחנו נפרוץ דרך לעוד המון כאלה אחרי זה. וזה יהיה מדהים.
רגע, אז יש לנו כמה סוגיות, רגע.
כן.
זה הזכויות יוצריות.
כן.
סיפרתי למרסיה שבאמצע דצמבר 2022, משרד המשפטים הוציא חוות דעת משפטית שקובעת שאין הפרה של זכויות יוצרים, כשמוסרים מידע ציבורי לצורך אימון של אלגוריתמים ומכונות של בינה מלאכותית. על פי חוות הדעת, שחיברה עורכת הדין דוקטור ליטל הלמן, מלבד מקרים חריגים, ניתן להשתמש בתכנים שמוגנים בזכויות יוצרים לצורך אימון אלגוריתמים ובינה מלאכותית. מה הם אותם מקרים חריגים? מתי זה לא בסדר? למשל, אם מזינים לאלגוריתם את התכנים והיצירות של יוצר או יוצרת ספציפיים, רק במטרה להתחרות בהם אחרי זה. זה לא בסדר. ואנחנו אמנם מזינים לרובו שאול רק את דגימות הקול שלי, אבל מאחר שהמטרה שלנו בסופו של דבר היא לא להתחרות בי, אלא ליצור לי כלי עבודה חדש, אז זה בסדר.
שני, אתה מסכים כמובן שזה הדמות שלך וזה הקול שלך.
כן.
ואחר כך לשים את זה באתר, אין שום בעיה. אבל אז...
בשלב הזה מרסיה התחילה להסביר לי שאני צריך לפנות לכל מיני מנהלים בתאגיד השידור, בשביל לקבל את האישור שלהם לפרויקט הזה, ולהבין איך מאחסנים ומנגישים את הדאטה סט שאנחנו בונים באתר שלנו, האתר של כאן. היא שלחה אותי לדבר עם ליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו של תאגיד השידור, אחד הבוסים שלי, וגם עם תמיר כהן, מנהל מחלקת המוצרים של התאגיד. כאן בוקס למשל, הטלוויזיות החכמות, זה תמיר. בקיצור, הפרויקט הזה, רובו שאול, שמשום מה חשבתי בהתחלה שהוא ילד די פשוט, הפך להיות פרויקט ממש מסובך, שכולל מלא אנשים.
מה את מציעה שאני אעשה?
דבר ראשון ליאור, שני תמיר.
100%.
ואחרי שתשב עם תמיר, אז בוא נעשה איזה שיחת טלפון, או אלא אם אתה רוצה כל דבר להקליט, אז...
אני אמרת פה, אין בעיה.
תרשו לי להתעכב עוד שנייה אחת על העניין הזה של זכויות היוצרים, כי הוא באמת עניין לא טריוויאלי. זה נכון שחוות הדעת של משרד המשפטים קובעת שזה בסדר, וזו גם המגמה בבתי המשפט ברחבי העולם. אבל זה עדיין לא אומר שכולם מאושרים מזה. זה בהחלט מקל על הטכנולוגיה להתפתח, כי החברות שיוצרות את המודלים של הבינה המלאכותית יכולות להזין לתוכם פחות או יותר את כל האינטרנט בשביל שישתכללו. אבל האנשים שיוצרים את התכנים שנמצאים באינטרנט, חלקם לא מאושרים מזה בכלל.
אני לא רואה שום סיבה שאדם שכתב טקסט בשביל ליצור תמונה, יקרא אמן.
זו שי סגל. היא עובדת בסטארט-אפ שיוצר חוויות של מציאות מדומה, והיא גם מלמדת בשנקר וגם יוצרת משחקים במציאות רבודה, augmented reality. היא מגדירה את עצמה creative technologist, כלומר שהיא יושבת על התפר שבין טכנולוגיה לאומנות ויצירה. והיא גם גיימרית עם תואר שני בגיימינג.
המשחק שהכי השפיע על החיים שלי, כאילו ללא ספק ואולי לא נעים להגיד, אבל זאת האמת, זה GTA.
כבר כמה חודשים ששי עוקבת אחרי מה שקורה בעולם הבינה המלאכותית, לא הטקסטואלית, אלא הוויזואלית. כמו שבשלב הזה אתם מכירים את צ'אט GPT, אני גם די בטוח שיצא לכם לראות איפשהו תמונות וציורים שאנשים יצרו בעזרת מנועי בינה מלאכותית ויזואליים, כמו דלי 2 או מיד ג'רני או סטייבל דיפיוז'ן. הטכנולוגיה הזו פרצה לחיינו בסך הכל לפני שנה, ובהתחלה היא נראתה כמו מדע בדיוני. אתם מזינים טקסט, מתארים את התמונה שאתם רוצים שתיווצר, ובתוך שניות ספורות, הבינה המלאכותית פשוט יוצרת 4 תמונות שונות לבחירתכם. יש מאין. נכון לפרקים של חיות כיס, יש תמונות קטנות כאלה בספוטיפיי, אז את התמונה של הפרק הזה יצרנו עם הבינה המלאכותית של מיד ג'רני בכמה דקות עבודה.
כל הדבר הזה, השלושה הדברים העיקריים האלה קרו בקיץ, ומאז הייתה כאילו התגלגלות מטאורית. כל יום צצו שאלות ובעיות וריגושים. אני עצמי הייתי ממש עמוק בתוך זה, כאילו הייתי הולכת לישון בתחושה שאני ממש כזה עם האצבע על הדופק, קמה בבוקר, יש 20 כלים חדשים.
אחרי ההתלהבות הראשונית, התחילו להתעורר שאלות. שאלות על זכויות יוצרים, ושאלות על אותנטיות מול זיוף. ועד מהרה, השאלות האלה הפכו למחאה. זה התחיל בטוויטר, כמו שהרבה דברים מתחילים, כל מיני אומנים התחילו להשתמש בהשטג Human Artists, כלומר, אומנים אמיתיים. ומשם זה התגלגל למחאה הרבה יותר רחבה, באתר ארטסטיישן, שהוא אחד האתרים המרכזיים, אם לא עבור אומנים דיגיטליים עכשוויים. אתר מהמם, אגב, אני ממש מציע לכם להיכנס אליו. באמצע דצמבר, אומנים שמציגים בארטסטיישן, התחילו להעלות לשם תמונה אחת ויחידה. במקום היצירות שלהם, האומנים המוחים העלו תמונה שהיא כמו מין תמרור כזה של אין כניסה ל-AI, כלומר אין כניסה לבינה מלאכותית. בשיא המחאה, ההום פייג' של ארטסטיישן, העמוד הראשי, התמלא בתמרורי אין כניסה קטנים כאלה. שי סגל אומרת שבניגוד לאיך שזה נראה, המחאה של האומנים נגד הבינה המלאכותית היא לא מחאה נגד הטכנולוגיה עצמה. האומנים האלה, כך היא אומרת, הם אנשים טכנולוגיים לחלוטין. היא מגדירה אותם אנשים שמחוברים באינפוזיה למחשב שלהם. כלומר, הם משתמשים בכלים טכנולוגיים מתקדמים כל הזמן בשביל ליצור את האומנות שלהם. זו לא מחאה של העגלונים נגד המצאת המכונית, או הלודיטים נגד המכונות. זו מחאה אחרת.
אנחנו לא נלחמים בקדמה. מוזר אפילו להגיד את זה. זה מאבק על זה שהיצירה שלי תקבל הכרה וכסף.
בשביל שדלי 2 או מיד ג'רני או כל מודל AI ויזואלי אחר יוכל ליצור את כל התמונות המהממות האלה שהם יוצרים, החברות שפיתחו את המודלים האלה היו צריכות לאמן אותם ולהזין לתוכם מיליארדי יצירות אנושיות. עד כדי כך שהיום אתם יכולים לבקש מכל אחד מהמודלים האלה לצייר לכם תמונה בסגנון של אומן ספציפי, חי או מת, ומיד תקבלו את זה בדיוק די מדהים. אני עוקב בטיק טוק אחרי איזה ברנש שכל הזמן מפרסם סרטונים כאלה. באחד מהם הוא ביקש מה-AI שייצור עבורו תמונות של חיילים ממלחמת הכוכבים, הלבנים האלה, סטורמטרופרס, במיליון סגנונות של אומנים מפורסמים, מפרידה קלו ועד אסף חנוכה. של פרידה קלו אגב יצא מהמם עם מלא טפטים פרחוניים כאלה. עכשיו, מלא פרידה קלו היא כבר מתה, אבל מה פשע אסף חנוכה שסוג של גונבים לו את האומנות? והאם זו באמת נחשבת גניבה?
טוב, אז תשמע, ביקשנו מיד ג'רני לחכות את הציור שלך.
אוקיי.
ולפני כן כתבתי אסף חנוכה סטייל. תסתכל איך זה נראה.
זה קשה, זה קשה לראות את זה.
זה יפה? מה זאת אומרת?
זה קצת טוב מדי.
זה קצת טוב מדי.
מישהו מתישהו החליט שהמנים יוכלו להתפרנס מיצירות שלהם, שיש קניין רוחני. גם הרעיון של פטנטים מבוסס על זה. והמשמעות היא שבית משפט יכול לקבוע אם מישהו העתיק משהו. אבל איך בית משפט יכול לקבוע אם מחשב העתיק? זה לא קיים כרגע. אין את מי להאשים.
אז המצב המשפטי הקיים מאפשר למכונות בינה מלאכותית ללמוד את כל האינטרנט בשביל לייצר דברים חדשים, אבל יש מצב שזה זמני. כבר היום מתנהלות בארצות הברית כמה תביעות שהגישו כל מיני אומנים שמתנגדים לשיטה הזו. מבחינתם, הם מבקשים לבנות מודל חדש, שיהיה מבוסס על 3 מרכיבים. קודם כל, שמנועי הבינה המלאכותית יבקשו את ההסכמה שלהם לכך שהיצירות שלהם ישמשו לאימון המודלים. אחר כך, שאם מישהו יוצר יצירה חדשה על בסיס מאגר היצירה שלהם, שהם יקבלו קרדיט מתאים. ולבסוף, כסף. איזשהו סוג של תמלוגים, אולי כמו שספוטיפיי משלם את תמלוגים ליוצרים שנמצאים בקטלוג המוזיקה שלה. אם ייווצר מודל חדש, דרך בית המשפט או שמפתחי הבינה המלאכותית ייצרו אותו בעצמם עם האומנים, אז אולי רוב האומנים יעדיפו להיות בפנים מאשר בחוץ.
יכול להיות שהרבה אמנים יבינו שזאת דרך לעשות בה כסף. כלומר, אם אני נותנת אישור לזה ואני מוכרת את החומרים שלי, יכול להיות שזה יפרנס אותי.
אגב, תוך כדי עבודה על הפרק הזה, אתר ארטסטיישן הודיע שהוא נכנע למחאה, ושהוא לא יאפשר יותר למנועי בינה מלאכותית לסרוק אותו בשביל לקחת יצירות אמנות ולהזין אותן לאלגוריתמים. לפחות כרגע. אחרי הפגישה הראשונה שלי עם אורי, אוריאן ורועי, התחלתי לסדר את כל דגימות הקול שלי. בסוף השבוע שלאחר מכן ניגשתי לארכיון הממוחשב שלי, והתחלתי להוציא דברים החוצה ולהעלות רק את קובצי הקריינות שלי לתיקייה חדשה עבור אוריאן ורועי.
שלום, אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי.
היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. תקשיבו לזרק,
אבל הנה החלק המוזר. על הטוסטר אתם משלמים, על השירות של סוכן הביטוח לא.
רק שבסוף יוני 1985, הדולרים בכספת הממשלתית עמדו להיגמר.
אבל האמת שזה החלק הכי פחות מופרך שקשור לצ'יטוס.
קובצי הכל, זה היה החלק הקל. החלק המסובך באמת נגע לתמלולים. בשביל לבנות מודל טוב שהרובו שאול יוכל להתאמן עליו, הוא צריך קובצי קול בצד אחד, ותמלולים מדויקים שלהם בצד השני, אבל באמת באמת מדויקים. ולא רק זה, הם צריכים להיות עם חתימות זמן מדויקות ברמת השנייה. עכשיו, הפרקים של חיות כיס הם מתוסרטים לחלוטין, מה שאומר שכל מה שאני אומר בקריינות כבר מתומלל, אבל זה לא מסודר יפה, ולא מכיל חותמות זמן, בטח לא ברמת השנייה. ואם אני אעבור קובץ קובץ, שורה שורה, ואתחיל לכתוב חתימות זמן לכל דבר, כלומר, באיזה שנייה כל משפט נאמר, זה פשוט לא יקרה. גם אין לי זמן לזה, וגם פשוט הייתי מתייאש אחרי קובץ אחד, וכל הפרויקט הזה של רובו שאול לא היה קורה. אז מה עושים? באנגלית יש תוכנות תמלול אוטומטיות שיודעות להכניס חתימות זמן והן עובדות לא רע. בעברית, המבחר קטן יותר והתוצאות, לא משהו. ניסיתי אחת מהן והעליתי כמה דוגמאות של תמלולים לתקיעה שלנו, בשביל שאוריאן ורועי יוכלו להגיד אם זה מספיק טוב. שבועיים אחרי הפגישה הראשונה שלנו, נפגשנו שוב.
בעצם, אתה שיתפת איתנו לפני שבועיים דרייב עם 36 קבצים, שיש בהם במצטבר 15.5 שעות הקלטה שלך מדבר, באיכות טובה של הקלטה אולפנית כזו. ואנחנו בעצם היינו צריכים או רצינו, כדי ליצור מ-15.5 השעות האלה של ההקלטה, הדאטה באיכות טובה, להוסיף תמלול ההקלטות.
התמלולים לדוגמה ששלחתי להם לא היו מספיק טובים. הם גם לא היו עם חתימות זמן מספיק צפופות, וגם התמלול האוטומטי עצמו לא היה מספיק טוב. היו הרבה מקומות למשל שהתוכנה פספסה כל מיני מילים, או שחשבה שמילים מסוימות הן בכלל מילים אחרות. עברית זו בעיה, המכונות עוד לא יודעות עד הסוף איך לאכול אותה. אבל לרועי ואוריאן היה רעיון.
ידענו שבחצי שנה האחרונה יצא מודל של OpenAI שנקרא Whisper, שעושה תמלול בשפות שונות בצורה מאוד מאוד טובה, דרך שהתמלול קורה. אימנו רשת בהינתן המון 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 הקלטות להבין איזה טקסט יש ומתי, והחידוש של OpenAI הוא בעיקר בגודל העצום של המודל שהם אימנו.
סתם בשביל שתבינו כמה גדול, אנחנו מדברים על 680 אלף שעות של סאונד אנושי מתומלל שהוזנו למודל שלהם.
גודל שגם השתמש בהרבה מאוד דאטה, וגם השתמש בהרבה שפות שונות, אז הוא עובד על הרבה שפות, וגם הוא באמת כבד כמודל, כאילו בשביל להריץ אותו, היינו צריכים לבנות מערכת שבעצם ניגשת אל הדאטה ששלחת לנו, על מחשב מאוד מאוד חזק שלא נמצא אצלנו. בפועל, העיבוד של כל הנתונים האלה קורה בניו יורק, אבל זה פשוט כי שם החבר. ובעצם מה שעשינו בשבוע האחרון זה לקחת את כל ההקלטות שלך, ולטעון את וויספר למחשב מאוד חזק, ולהריץ ולנתח בעצם את כל ה-15.5 שעות האלה, ולקבל תמלול שלהן.
בשלב הזה בשיחה, אוריאן שיתפה את המסך שלה בשביל להראות לי איך זה נראה, ובאמת שנשמטה לי הלסת. מול עיניי היה קובץ טקסט שתמלל את אחד מקובצי הקריינות ששלחתי ברמה של משפט משפט. לכל משפט חתימת זמן משלו ברמה של שניות ספורות והכל בעברית. זה היה מדהים. רועי הסביר לי שזה עדיין לא מושלם, מכל מיני סיבות טכניות, אבל הם אמרו לי שככל שיהיו להם יותר קובצי קול שלי, ככה רגישות לטעויות בתמלול תהיה קטנה יותר. כלומר שלרובו שאול יהיה בסיס מידע מספיק גדול בשביל שמספר טעויות לא ישבשו לחלוטין את האופן שבו הוא מדבר.
כאילו אם יש לך עוד הקלטות, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שכבר עכשיו אנחנו במצב טוב, אבל אם יש עוד...
או בקיצור, קיבלתי שיעורי בית נוספים, להביא עוד ועוד קופצי סאונד שלי כמה שאני רק יכול, אז זה מה שעשיתי. בימים הבאים נברתי בכל תיקייה שיש לי, גם בבית וגם באולפנים שלנו. חיפשתי, אספתי, העליתי כמה שיותר קופצי קריינות שלי מכל הבא ליד.
הדואר המשיך לעבוד בתור רשות עצמאית
אפילו קבצים קטנים כאלה של השלמות נקודתיות של פסקה פה, פסקה שם, שמצאתי, שמשום מה שאמרתי, גם אותם העליתי. בסך הכל, הצלחתי לאסוף לאוריין ורועי יותר מ-30 שעות של הקול שלי. אני מאוד מרוצה מעצמי.
יש אצלנו בתעשייה ביטוי שנקרא BTH, Better Than Human, יותר טוב מאדם.
זה רן יריב, הוא מנהל קבוצת הבינה המלאכותית במרכז הפיתוח של מייקרוסופט ישראל. הוא עובד כבר 25 שנה בחברה, ומאחר שמייקרוסופט השקיע בעצמה $1 מיליארד בחברת OpenAI, המפתחת של GPT, ומתכננת להשקיע עוד $10 מיליארד, ערן יריב חי קצת בעתיד. כלומר, לא בעתיד הממש רחוק, אבל קצת בעתיד. בכל מה שקשור לבינה מלאכותית ולשימושים שלה בחיי היום-יום שלנו, ערן יריב נמצא לפחות כמה חודשים לפנינו בזמן.
אף אחד כבר לא מרים גבה ומתפלא כשאתה אומר שמחשב היו היום אלוף העולם בשחמט, או בדמקה, או לאחרונה גם במשחק גו הסיני שהוא הרבה יותר מורכב. לא רבים יודעים לדוגמה שמחשבים היום זוכים בציונים הגבוהים ביותר במשחקי מחשב, או אפילו בבנצ'מרק של דברים שמרוויחים עליהם הרבה כסף, כמו תמלול או תרגום סימולדני. מחשבים היום יודעים לעשות זה הרבה יותר טוב מהאדם הממוצע ברחוב, ובתחומים מסוימים גם הרבה יותר טוב מאנשים מקצועיים שזה תפקידם בעולם.
ערן הזמין אותי למייקרוסופט בשביל להציץ קצת אל העתיד ולראות בעיניים כמה מהיישומים שהם עומדים לשחרר בקרוב שמבוססים על בינה מלאכותית. דברים שמאז הביקור שלי אצלו, מייקרוסופט שחררה באופן רשמי. הוא הראה לי שם דברים מאוד מגניבים שקשורים בעיקר לעיבוד מידע מפגישות עבודה. מאז הקורונה, חלק ענק מפגישות העבודה בארגונים גדולים הפכו להיות פגישות וירטואליות, בזום למשל, או במקרה של מייקרוסופט, בטימס. ופתאום, בגלל שזה הכל דיגיטלי, מייקרוסופט יכולה עכשיו להשתמש בכלי בינה מלאכותית בשביל לפרק כל פגישת עבודה כזו לפרקים, כלומר לנושאים, לנתח מה נאמר, מה הוצג בכל פרק בפגישה, מה סוכם, מי צריך לעשות מה, ומה השורה התחתונה. במקום שבני אדם יצטרכו לרשום פרוטוקול ולשלוח לאנשים סיכומי דיון ומטלות לביצוע, המכונה עושה את זה על אוטומט.
הדבר שמבחינתנו נחשב מרגש במיוחד, זה החלק הזה שנקרא meeting notes. היכולת לבוא ולהגיד לכל פרק, הנה משפט שמסכם את הפרק הזה, וכשאני עושה zoom in, לוחץ פה על הפלוס ופותח את הפרק, אני מקבל מספר bullet points, שבו אני יכול לראות את הפרק ממש בסיכום של 5 עד 7 bullet points, שמסכמים לי מה נאמר שם.
והאמת שזה נראה די מגניב. זה לא שהבינה המלאכותית סתם לוקחת משפטי מפתח שנאמו בפגישה ומחברת אותם. לא. את המשפטים שהבינה המלאכותית כותבת בסיכום הפגישה, היא לא שמעה בפגישה, אלא הבינה, הסיקה, מתוך הדברים שנאמרו, מתוך הקונטקסט היותר רחב. זה כמו הבדל בין לעשות שיעורי בית שבהם אתם מעתיקים מויקיפדיה, לבין לעשות שיעורי בית שבהם אתם כותבים סיכום בשפה שלכם שמבוסס על ויקיפדיה. זה באמת די מגניב. אבל אפשר לראות את זה בעוד אופן. יש פה מכשיר שברגע שהוא ישתכלל קצת, הוא יוכל להחליף את בני האדם שעושים את העבודה הזו היום. מה שמעורר את אחת השאלות הכי קדמוניות בשיח האנושי, האם אנחנו צריכים לחשוש מהטכנולוגיה? או בניסוח אחר, האם הרובוטים יחליפו אותנו? אז זהו, שזה לא יקרה כל כך מהר. קודם כל, לא קיים היום בכלל בעולם מספיק כוח מחשוב, כלומר מספיק מעבדים שיכולים להפעיל את כל הבינה המלאכותית הזו בשביל שתעשה את כל העבודות האלה. פשוט אין. ודבר שני, אפילו אם היה, הבינה המלאכותית עצמה היא עדיין לא בדיוק שם.
זה נורא מסוכן, כי למעשה אנחנו נותנים פה למערכת לומדת, למחשב, למוח קטן מכני, לייצר טקסט מאפס, שאין לנו שליטה עליו. תן לך דוגמה. בזמן הפיתוח, ביקשנו מהמערכת הזו שמבוססת על GPT, לתת לנו סיכום של פגישה. והיא אמרה, יוסי דיבר בפגישה על א' ב' ג', דני דיבר על א' ב', על ב' ג' ד', ומשה השתתף בפגישה, אבל לא תרם שום דבר משמעותי. מסתבר שמשה הוא גם מנהל מאוד מאוד בכיר בארגון, כן? אם הדבר הזה יופיע כתמלול או כסיכום של פגישה, שהמערכת אומרת, משה תשתתף, אבל לא תרם שום דבר מהותי למהות, לתוכן הפגישה, זה לא יתקבל תמיד בצורה חיובית בארגון.
רגע, יש עוד. כל מי ששיחק קצת עם ChatGPT, גילה די מהר שהמכונה יודעת לכתוב המון טקסטים בביטחון ממש גדול, אבל אם בודקים קצת לעומק, אם קוראים, אז לפעמים אתם תגלו שזה חרטוט מוחלט מה שכתוב שם. ממש כמו החבר הזה שלכם שיודע הכל על כל דבר, אבל בעצם מחרטט 90% בזמן, אז ככה.
בעיה שנייה שקיימת בכל המנועים הללו היא בעיה מאוד מאוד מאתגרת, שנקראת הזיות, hallucinations. המערכות הללו מאוד חכמות ומאוד דברניות, הן אוהבות לייצר טקסט, הן נועדו לזה, זה מהות קיומן. קשה להם לבוא ולהגיד, אני לא יודע. אז אם תשאל אותם, מה אמר משה, הם יגידו לך, משה אמר כך וכך, ומסכמות את זה מאוד יפה. אבל אם דני היה בפגישה ולא פצע את הפה, תשאל אותם, מה אמר דני, הם ימציאו טקסט. שהוא נשמע נורא הגיוני, אבל דני לא אמר כלום, ושום דבר מהדברים הללו הם לא אמיתיים.
מצד שני, כל זה טכני. האם אחרי שנפתור את האתגרים הטכניים האלה, נגלה שיצרנו טכנולוגיה שהיא עד כדי כך טובה, שיכולה להחליף אותנו בהמון מהדברים שאנחנו עושים?
אני אקח את זה ממש רחוק לרגע, בסדר? יש לנו כבני אדם מספר הטיות מובנות. הטיה הראשונה היא הטיה שקשה לנו מאוד לתפוס שינוי מעריכי אקספוננציאלי. ראית את זה בקורונה, כל דבר שגדל בצורה לא לינארית, קשה לנו מאוד לתפוס את זה בצורה אינטואיטיבית, קשה לנו מאוד להיערך לזה, ואנחנו תמיד מופתעים. ואני מאמין שהנושא הבינה מלאכותית הוא כזה. בקרוב נראה מערכות שמשפרות את עצמם באופן חצי אוטומטי או אוטומטי לחלוטין, כלומר, הבינה המלאכותית מתכנתת את הגרסה הבאה שלה, מה שיותר ויותר יוציא את המימד האנושי האיטי והאחראי מהלופ והפוך את הדברים לתאוצת על, וזה משהו שקשה לנו מאוד לתכנן, לצפות, להתכונן אליו. דבר שני, יש לנו הטיה כבני אדם להיות מאוד אגוצנטרים. אנחנו כגזע אנושי מתקשים לדמיין, מתקשים אפילו לעלות על דעתנו את הנקודה בזמן שבה נהיה היצור התבוני השני בכדור הארץ, שבה יהיה יצור אחר, אולי דווקא יהיה ביולוגי, שיהיה יותר תבוני מאיתנו בכל מבחן של תבונה. אני אישית מאמין שאנחנו בדרכנו לשם, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך האנושות יתמודד עם זה. בשורה התחתונה, המים עולים. מתישהו נגיע למצב שבו נחיה עליים מסוימים, שבו אנשים עושים דברים מעטים שהם יותר טובים מחשבים, והרוב התפקידים נמצאים כבר בשילוב או בשליטה מוחלטת של עולם התוכנה?
אם זה מלחיץ אתכם, אז ההיסטוריה מלמדת שגם אם בטווח הקצר טכנולוגיה מייתרת מקצועות או מחליפה אותם, בטווח הארוך היא יוצרת יותר מקומות עבודה. הטכנולוגיה בדרך כלל משתלבת במה שבני אדם עושים, לא מחליפה אותם לגמרי. תסתכלו על ההיסטוריה מהמצאת החשמל למשל, לפני 100 ומשהו שנה ועד היום. כל טכנולוגיה תשתיתית חדשה שנכנסה פנימה לא צמצמה את מספר מקומות העבודה במקרו, אלא בדיוק להפך. רובו שאול לא יחליף אותי, הוא יהיה לי כלי עזר, חבר, לא אויב. ככה לפחות שכנעתי את עצמי. מאז שנפגשתי בפעם הראשונה עם אורי, אוריאן ורועי, חלפו כמעט 3 חודשים. מאז הפגישה הראשונה נפגשנו שוב ושוב כל שבוע, בשביל שכולם יוכלו לעדכן את כולם איך הפרויקט מתקדם. והפרויקט ממש התקדם. אחרי שהעלינו לתיקייה את כל קובצי הסאונד, והתחלנו לעבוד על כל קובצי התמלילים ועל הטיים קודים, ולהבין מה יותר טוב ומה פחות טוב, אוריאן ורועי הבינו שצריך להוסיף ניקוד לחלק מהתמלילים, אחרת לאלגוריתם יהיה מאוד מאוד קשה להבין איך אומרים מילים מסוימות, בעיקר שמות. אם אי פעם נסעתם עם הווייז לירושלים, וכשהגעתם הווייז אמר, ברוכים הבאים לירושלים הבירה, במקום להגיד לירושלים הבירה, זה בגלל שעברית היא חתיכת שפה מסובכת למחשבים. למשל, אנחנו, בני האדם, רגילים לקרוא בלי ניקוד מכיתה ב', אבל המחשבים הם עדיין בכיתה א'. אחרי הרבה מאוד שבועות של סידור הדאטה סט וטיוב של הנתונים, אוריאן ורועי התחילו לאמן כמה סוגי מודלים בשביל ליצור כמה סוגים של רובו שאול ולראות איזה מהם הכי דומה למקור, כלומר, איזה מהם מחכה את הדיבור שלי הכי טוב. אני לא אבלבל לכם את המוח עם יותר מדי הבדלים בין הסוגים השונים של המודלים, אלא בעיקר גישות שונות לאותו הדבר. אבל אני רוצה שנייה להשמיע לכם משהו. אם אתם מאזינים לפרק הזה בסביבה רועשת, אז הפסיקו שנייה את הפודקאסט בשביל שתמצאו מקום שקט ותוכלו להתרכז. מוכנים? הנה. הצלחתם לשמוע את זה? הצלחתם להבין מה הולך פה? זה קצת מאתגר, אני יודע, אז תנו לי להשמיע לכם את זה שוב. זה די קצר, אז נסו להתרכז. הנה. מה ששמעתם עכשיו היה הסיבוב הראשון של האלגוריתם הראשון שאוריין ורועי אימנו על הדאטאסט. זה היה הרובו שאול הראשון. הם נתנו לו שורת טקסט וביקשו ממנו להחזיר חזרה קריינות של הטקסט הזה בקול שלי. כל זה על סמך בסיס הנתונים שבנינו שכולל 30 שעות של הקול שלי מקריא כל מיני פרקים של חיות כיס. אבל מאחר שמדובר באלגוריתם שלומד, המטרה לא הייתה שעל הניסיון הראשון לייצר את הקול שלי הוא יצליח. המטרה היא שבניסיון האלף, או 10,000, או 100,000, הוא יצליח. כל מה שנדרש הוא לתת לו לרוץ הזה שוב ושוב ושוב. הוא רץ הזה על המחשב הסופר חזק של החבר של רועי ואוריין בניו יורק, שבמשך ימים ארוכים מסביב לשעון אימן את עצמו לדבר כמוני. אז זה היה הניסיון הראשון, שהפיק בעיקר רעש סטטי שנשמע כמו כלום. אבל, רגע, אני רוצה שתשמעו את אותו המשפט, אבל בסיבוב מספר 13 של האלגוריתם. מוכנים? הנה. זה עדיין מאוד לא ברור, אני יודע, וזה די קצר, אז הנה זה שוב. את המילים של הטקסט בטח אי אפשר להבין עדיין בסיבוב הזה, אבל אתם כבר מרגישים להתחיל באיזה שהם ניואנסים של דיבור, נכון? אוקיי, אז זו הייתה הקפיצה מסיבוב מספר 1 לסיבוב מספר 13. מוכנים לקפוץ לסיבוב מספר 65?
עכשיו, לאט לאט, סולד דמיין סופרמרקט.
אוקיי, זה די מדהים, לא? זה לא הייתי אני. זה היה הרובו שאול. וזה לא שהוא שמע אותי אומר את המשפט המסוים הזה בשום שלב של חייו הקצרים. הוא שמע אותי אומר המון משפטים אחרים, ואת המשפט הזה הוא הצליח לייצר בעצמו על בסיס טקסט חדש שהזינו לו. לא יודע מה איתכם, אבל לי זה באמת העיף את המוח. אבל רגע, יש עוד. הנה סיבוב מספר 5585.
עכשיו לאט לאט נסו לדמיין סופרמרקט.
זה לא מופרע. אני חייב להשמיע את זה שוב, כי זה באמת ממש מדליק אותי. הנה.
עכשיו לאט לאט נסו לדמיין סופרמרקט.
טכנית, זה לא באמת סיבוב 5585, אלא 5585 צעדי למידה. אבל הדיוק הטכני פחות חשוב לי כרגע. מה שחשוב הוא, שבכל ניסיון נוסף, בכל סיבוב, האלגוריתם מתקדם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. נכון, זה עדיין לא נשמע בדיוק כמוני, אתם עדיין מסוגלים לזהות את ההבדל די בקלות, אבל תודו שכבר בשלב הזה אפשר לדמיין איך בסוף זה כן יישמע כמוני, נכון? בכל אופן, אני מסוגל לדמיין את זה. החוויה שחוויתם כרגע עם הגרסאות המתפתחות האלה של רובו שאול, ככה בדיוק גם אני חוויתי אותה. כי בשבועות האחרונים, תוך כדי שאני עובד על הפרקים האלה של חיות כיס, אוריין שלחה לי בוואטסאפ מדי כמה זמן את ההתקדמות של רובו שאול. ובכל פעם זה ממש ממש ריגש אותי. אחרי שהיא שלחה לי את הגרסה הכי הכי עדכנית של רובו שאול, וזו גרסה שעדיין לא שמעתם בפרק הזה, המוח שלי כל כך אף, שאשכרה שלחתי לה הודעה קולית חזרה ושאלתי אותה, אם זה הרובוט הצליח לבנות את הדיבור שלי מאפס, או שהיא לקחה קטע דיבור אמיתי שלי, והלבישה עליו סוג של פילטר רובוט כזה, בשביל שזה יישמע לי כמו דיבור רובוטי. עד כדי כך זה נשמע לי אותנטי. והנה אני מגיע לקטע המגניב במיוחד. כל מה ששמעתם עכשיו, כל הסיבובים האלה של רובו שאול מתפתח, זה לא הסוף, זו רק ההתחלה. כי בזמן שעבדנו לפרויקט הזה, לאורי אליאבייב היה רעיון. וזה החלק שבו אתן ואתם נכנסים לתמונה לעזור לי. זה החלק האינטראקטיבי של הפרק הזה. אם אתן מפתחות או מפתחים שמתמחים בבינה מלאכותית ורוצים לקחת חלק בבנייה של רובו שאול, זה החלק בפרק שלא אתם צריכים להזין ממש בקשב רב, או להעביר את זה לאנשים שאתם מכירים שעובדים בתחום הזה. אוקיי, זה הולך כך.
ברגע שהדאטה סט יהיה מוכן, נעשה איזו הכרזה מאוד משמעותית בקהילה שלי, זה יביא לעוד אנשים להיכנס, ואם זה מספיק בשל, אולי אפשר לעשות אפילו תחרות סביב זה. נגיד אנחנו קובעים, תחרות נגיד חודשיים, שלושה מהיום, כמו תחרות דאטה כזאת, אני אשיג חסויות, לא יודע, $10,000 מי שמנצח, עוד שלושה חודשים שאול עושה כמו ששתיימה עיוורת, האזנה עיוורת. כל צוות, שאול עוצם עיניים, וקטע אחד שלא אמיתי, ושאול צריך להגיד מי נשמע הכי טוב, מי שניצח, קבל אז אני אומר, שם את זה גם כאופציה, נראה איך יתקדם הדאטה סט.
הרעיון הזה של אורי, שהוא ממש זרק אותו בתור הערה בפגישה הראשונה שלנו, כולנו נדלקנו עליו והחלטנו ללכת על זה בכל הכוח. אז, היום, במקביל לפרסום של הפרק הזה, העלינו לאתר של תאגיד השידור הישראלי את כל הדאטה סט שרועי ואוריין בנו. תוכלו למצוא שם את כל דגימות הקול שלי, מפורקות לחלקיקי חלקיקים קטנטנים, כולל תמלולים מדויקים עם חתימות זמן מדויקות להפליא. הכל זמין שם בפורמט שמפתחים ומפתחות אוהבים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו, להוריד את כל מה שאתם צריכים, לחתום על תנאי השימוש, כי לא סתם המחלקה המשפטית עבדה פה שעות נוספות, ולהיכנס לתחרות שלנו. אז התחרות לפנות את רובו שאול הטוב ביותר יצאה היום לדרך באופן רשמי. זו תחרות של קוד פתוח, וכל הרובו שאולים שיווצרו יועמדו לשימוש ציבורי, בכפוף כמובן לתקנון של התחרות. הכל מופיע באתר שלנו, לא רוצה לנפח לכם פה את השכל. אנחנו נותנים למאמץ הזה, לפחות כרגע, 3 חודשים, עד 1 במאי. ואז, אחרי סינון ראשוני של הרובו שאולים שיוגשו לנו, אנחנו אולי נעשה איזה אירוע נחמד, ואולי גם נזמין כמה מאזינים ומאזינות של חיות כיס. ושם אנחנו נעשה מבחן האזנה עיוור ונבחר את הרובו שאול הטוב ביותר. בחלומות שלי אנחנו ניתן שם טקסט לכל הצוותים שיגשו והם יצטרכו לגרום לרובו שאולים שלהם לדבר אותו. ואנחנו כולנו נשב ונאזין ולא נוכל לזהות מה פייק ומה אמיתי. אפילו לא אני. ואז כשיהיה לנו רובו שאול מנצח, כזה שלא ניתן להבחין בינו לביני, אני אכתוב לו פרק שלם של חיות כיס והוא יגיש אותו לגמרי לבד ואנחנו נבדוק. האם אתם ואתן שמתם לב? ככה אני מדמיין את העתיד שלי. מגניב וגם מקריפ. כשסטיב ג'ובס השיק את האייפון הראשון ב-2007, הוא שינה את פני ההיסטוריה. האייפון וכל הסמארטפונים שצמחו אחריו הצמיחו תעשיות שלמות, שינו לחלוטין את האופן שבו אנחנו מתקשרים, יצרו דורות שלמים של אנשים שמחורים למסכים, יצרו בעיות פרטיות, העלו חברות, הורידו חברות, האייפון שינה את הכל. הכניסה של הבינה המלאכותית לחיינו מרגישה לי כמו רגע דומה. בכל יום נולדות אפליקציות חדשות שמבוססות על בינה מלאכותית שיש להן פוטנציאל לשנות את האופן שבו אנחנו עושים דברים. ועדיין, למרות ההתלהבות שלי, משהו מהדברים ששי סגל, האומנית הטכנולוגית ששמעתם קודם, משהו מהדברים שלה נשאר איתי.
אין משמעות לאלפי שנים של יצירה, של חינוך, של אבולוציה. של חדשנות, של מחקר, של אקדמיה.
בסוף היום, אנחנו בני האדם, אנחנו באמת מאוד מרוכזים בעצמנו. מה שאומר שאנחנו יכולים להיות מאוד נלהבים כשאנחנו קוראים ספר שסופרת שלא הכרנו, והספר כל כך מטלטל, שאחרי שסיימתם לקרוא אותו, אתם מיד פותחים את הטלפון ומחפשים מידע על הסופרת עצמה. להבין מאיפה היא באה ואיפה היא גדלה ומה ייצב אותה ואיזה עוד ספרים אחרים היא כתבה. זה מה שקורה לי לפחות אחרי שאני קורא ספר טוב, או צופה בסרט טוב במיוחד, או צורך כל צורה אחרת של אומנות, אגב, כולל פודקאסטים. אני הולך ומחפש מי האנשים שיצרו אותם, כי בני אדם, בני אדם מעניינים אותנו. בינה מלאכותית, היא מעניינת לנו את ה... אתם יודעים. אומנות שאין מאחוריה אף אחד, היא אומנות חלולה חסרת נשמה, ועל כן היא כנראה לא תעניין אותנו כמו אומנות אנושית. בזמן שעבדתי על הפרק הזה, מישהו יצר פודקאסט שלם שנכתב כל כולו על ידי בינה מלאכותית והוגש על ידי 2 רובוטים שמבוססים בינה מלאכותית. הקשבתי לפודקאסט הזה לדקה וחצי, כי עניין אותי לשמוע אם זה נשמע טוב, אבל מיד אחרי הדקה וחצי הפסקתי, כי רובוטים הם לא בני אדם, ולכן התוכן שלהם פשוט לא מעניין אותי. לא מעניין אותי לשמוע מה יש להם להגיד. לכן, לפחות מבחינתי, רובו שאול יהיה לי כלי עזר, הוא יהיה לי עוד פה. הוא לא ייצר את התוכן בעצמו, אבל אני אשמח להשתמש בו כדי לייצר יותר תוכן, יותר מהר, עבורכם. ואם מתישהו נגיע למצב שבו רובו שאול יהיה מספיק נבון בשביל לכתוב את הפרקים שלו לגמרי לבד, אז כולי תקווה שאתם פשוט לא תרצו להאזין לו. ואולי, במבט לאחור, זה יתברר בתור המשפט הכי אירוני שאי פעם כתבתי. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, ענת קורול וצליל אברהם. המתמחה שלנו היא רותם רפאל, עורך כאן הסקטים הוא ניר גורלי. סייע בעריכה שרון לרנר. יש לא מעט אנשים נוספים שעזרו לי להרים את הפרויקט המשוגע הזה. בראש ובראשונה, האנשים ששמעתם בפרק הזה. אוריאן שרוני, רועי שנברג ואורי אליאבייב. וגם היועצת המשפטית של תאגיד השידור, מרסיה צוגמן, וגם מנהל אגף המוצרים שלנו, תמיר כהן, וגם ראש אגף תוכן בחטיבת הדיגיטל שלנו, יונתן קינן. את סרטון הפרומו של רובו שאול, שנמצא באתר שלנו, אתם מוזמנים לצפות בו, ביים דורון סולומונס וצילם אותו מתן אברמוביץ'. סמנכ"ל השיווק שלנו, ישראל פריד. תודה גם לסמנכ"ל הרדיו, ליאור אברבך, לאיילה מזרחי על כל התמיכה והסיוע לפרויקט. זה כיף כשהמנהלים שלך מאמינים בשטויות שאתה עושה. כשפרויקט רובו שאול יתקדם, אתם תהיו הראשונים לדעת. תוכלו להתעדכן בטוויטר שלי למשל, ובעיקר, אני מצפה שתקשיבו מאוד בערנות לפרקים הבאים של חיות כיס, בשביל לזהות אם זה באמת אני. בינתיים, אני שאול אמסטרדמסקי, אבל באמת, לא הרובוט. תודה רבה שהאזנתם.